הנושא שנאמר אותו היום, אני רוצה להתייחס ברשותכם לבחירות הקרבות בשבוע הבא, ביום שלישי, אם ירצה השם, עם ישראל ילך בהמוניו לבחור לכנסת, ומלא גם בסופו של הרגל, מי ינהיג את עם ישראל, מי ינהל את מדינת ישראל וכל הדברים האלה. ורבים רבים יש להם שאלות על הבחירות בכלל, לא, ולא רק על הבחירות, האם לבחור או לא לבחור בכלל, יש כאלה שמתלבטים, מכמה סיבות. אחד אומר, אני מתלבט כי אני לא יודע במה לבחור. אחד אומר, אני לא בוחר כי אני עצלן, קשה לי לקום ללכת לבחור. יש כאלה, צערי הרב, גם כאלה שיש להם אידיאולוגיה, אצלהם אסור לבחור למוסדות השלטון, כי הם לא, המדינה לא מקובלת אליהם כערך מקודש או משהו כזה, אז הם מדירים את עצמם מלבחור. אז זה דבר אחד, באמת לברר, ללמוד את הדבר הזה, מה החיוב, מאיפה נובע החיוב הזה שכל יהודי ויהודי, כל אזרח ואזרח במדינה, יש לו רק את הזכות לבחור, אלא גם את החובה לבחור. אנחנו נלמד, נתבונן בדברים האלה, נראה את המקור לדבר, ובוודאי גם נתייחס לשאלה במי לבחור. למרות שאני בעיקרון אומר, אסור להגיד לאדם במה לבחור. מסיבה פשוטה, הבחירה צריכה להיות בחירה חופשית. אדם בעצמו עושה בשיקול דעת, לבחור את מה שנוטה ליבו, מחשבתו וכו', אבל לבוא ולהגיד לאדם תבחר, בגלל שאני אומר לך תבחר, תבחר, בזה האדם מאבד את הבחירה החופשית שלו. הוא צריך בכל זאת לשקול בעצמו ולבחור בעצמו. הערך הזה של בחירה חופשית הוא ערך מקודש. בצלם אלוקים עשה את האדם. הכוונה היא בין השאר הבחירה החופשית. האדם יש לו את היכולת והחובה והצורך להיות עצמאי, לבחור בעצמו. לא רק זוג נעליים, או ללכת לחנות ולבחור דבר כזה או אחר, אלא גם בבחירות עצמם הוא צריך להיות עצמאי. לכן, אני לא אומר לכם במי לבחור, כי זה כל אחד ואחד. אני אומר זה גם לתלמידיי, אני אומר, אני לא אגיד לכם, אתם תבחרו, למי שאתם חושבים שצריך לבחור, כל אחד לפי מדרגתו. אבל יחד עם זה, אני יכול לומר את הקשת הדעות שקיימות בחברה הישראלית, מימין ועד שמאל, כל קשת הדעות, כל אחד לפי נטיית ליבו יבחר לאן שהוא רוצה. אז קודם כל נתחיל מהדבר הראשון, לגבי עצם העניין של הבחירה, החיוב הזה לבחור, לכנסת. כן. אני אולי אתחיל, יש לכם את הדף כאן לפניכם, דעת תורה, דברי רבני ישראל אל עם השם בציון. אתם רואים? המאמר הזה, לא מאמר, הדברים האלה צולמו מתוך ספר כל התור של הרב קשר, זכר צדיק לברכה, שהוא ספר מאוד מעניין כשלעצמו, מחלק לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בכל תהליך הגאולה של הדור שלנו, מביא בנושאים שאנחנו עומדים על הפרק כל הזמן, האם מדינת ישראל זה באמת הגאולה או לא הגאולה, כל זה לפי המקורות. והחלק השני מביא דברי הספר כל התור, ספרו של תלמידי הגאון מווילנה, שהם התייחסו לדור שלנו ומתארים את כל תהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בו, בצורה מאוד מופלאה, איך הם מתארים את כל המשברים ואת כל הקשיים, כל הבעיות, וגם לאן אנחנו הולכים, מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. בכל, בסתו ספר, כל התור, מופיע לקראת הפרקים האחרונים שעוסק בגאולת ישראל, החיוב לבחור לכנסת. ואני ברשותכם מצטט כאן דברים שכתבו כל רבני ישראל. כל רבני ישראל, הכוונה היא, כל רבני עד באותה תקופה, זה היה הקמת המדינה, בתשנ"ט, אז היה שנה אחרי הקמת המדינה, ואז היה בחורף, בדיוק בשבט, בדיוק בטור בשבט, אפשר לומר, בשבט היה כמו השנה, כן? ואז יצא, אז היה דבר מופלא, שכדאי שיחזור עליו, כל המפלגות הדתיות יתאחדו. תגידו אמן.
אמן.
תפשין ת. כולם יתאחדו כאיש אחד, קראו לזה חזית דתית. החזית הדתית. היה באמת דבר, בכלל, כל אחדות היא חשובה. ולא משנה אם זה מימין או משמאל או דתיים. איפה שיש אחדות, יש קידוש השם. כן, זה דבר ידוע הדבר. גם במשפחה אם יש אחדות, ודאי וודאי בתוך עם ישראל, גוי אחד בארץ. אז באותה השנה הייתה אחדות, היה חזית דתית של כל המפלגות כולם, ואז יצאו הרבנים, רבני ארץ ישראל כולם, כולל כל ראשי הישיבות, כולל כל האדמו"רים שהיו אז בארץ, ניצולי שואה ברובם, וכולל כל הרבנים, רבני ירושלים, רבני הערים, רבני תל אביב, כולם, יש שם רשימה בספר הזה מפורטת של מאות רבנים שיצאו בכל קורא, ואני אקרא לכם את כל הקורא, ואני חושב שהדברים שכתובים אז הם רלוונטיים גם לגבי היום, על החיוב ללכת לבחור, ומה התוצאה, איך אומרים, כל מי שמצביע, מה אומרים? משפיע, כן? וזה חשוב, שאדם שלא יציא את עצמו מן הכלל. בוא נקרא את הדברים בתוכו. דעת תורה, דברי רבני ישראל אל עם השם בציון. נודה לשם על שזכינו ברוב רחמה וחסדיו לראות את הניצנים הראשונים של ההתחלת דגאולה עם הקמת מדינת ישראל. כל קשת הדתיים כולם היו ביחד. מדינת ישראל קודש. קודם כל להודות לקדוש ברוך הכרת הטוב. אשרינו מה טוב חלקנו אחרי 2000 שנה שלא היינו עצמאים, יש לנו מדינה. צריך להגיד תודה או לא צריך להגיד תודה? אה? כן. בתש"ח. תש"ח זה הקמת המדינה. זה כן, זה למניינם, סליחה שאני בשבילך, בשביל 48 זה היה 49. זה היה הזמן. לפני 60 וכמה שנים, זה היה הדבר הזה. ומה שהיה יהיה בעזרת השם, כולם יתאחדו. אם לא בבחירות האלה, בבחירות הבאות. כל הדתיים, אני גם אסביר מדוע זה יהיה. תכף נראה את הדברים. נודה להשם על שזכינו ברוב רחמה וחסדיו לראות את הניצנים הראשונים של התחלת דגאולה עם הקמתה של מדינת ישראל. מעת השם הייתה זאת להראות לנו כי הגיעה שעת רצון המחייבת אותנו לבוא לעזרת השם בגיבורים כדי שארצנו ומדינתנו תיבנה ותיכונן על טהרת הקודש. כל הרבנים, בלי יוצא מן הכלל, הוציאו קול קורא. בואו נשפיע במדינה הזאת, שהמדינה הזאת תהיה מושפעת מהיהדות. תורת ישראל, חוקותיה ומשפטיה שניתנו לנו בסיני, הם שעמדו לנו בגלותנו, והם שעמדו לנו לקיים את מדינתנו והתמדתה. ומחובתנו על כן לשמור עליהם ביתר שאת בהליכות חיינו בארצנו הקדושה. החזית הדתית המאוחדת, כאמור זה היו 4 מפלגות דתיות שהתאחדו כולם, כאיש אחד לבחירות. דרך אגב, האות הייתה אות ב', זה היה אות ב' של כל המפלגות, זה אות ב'. שוקמה, בית לבית, בית, נכון? בית, בית. אני לא רוצה כאן לרמוז על משהו, אבל ככה זה היה, בית, בית. בית, בית, זה היה האות, כן. החזית הדתית המאוחדת שהוקמה על ידי המפלגות הדתיות היא מצוות עשה שהזמן גרמה, שבתוכה ומסביבה מצווים להתלכד ולהתאחד כל בני ישראל המאמינים בתורת השם והולכים בדרכיה. למען נוכל להשפיע מרוח התורה ומצוותיה בתוך האספה המכוננת, מה שנקרא היום הכנסת, כן? אז נקרא האספה המכוננת, שתקבע את אור חיינו לעתיד, להגביר בה את אור התורה והקדושה וכו'. והנני פונים בזה לכל הנאמנים לדבר השם ותורתו, אל ימצאו בתוכנו לא פורשים ומתבדלים ולא מחרפים ועומדים מן הצד. אל נמצא בתוכנו נותנים יד למתבדלים ולפורשים. כנראה שכבר אז נשמעו קולות שאמרו אסור להצביע לכנסת בגלל האידיאולוגיה הזאת שלא מקבלים את מדינת ישראל כערך מקודש. כל רבני ישראל יצאו כנגד המגמה הזאת. כולנו יחד נעשה למען נבטיח שכל איש מישראל ייתן ידו לחזית הדתית המאוחדת. וכולי, כאן חתומים בראש הרשימה של המאות רבנים, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, זכר צדיק לברכה, הרב אשכנזי, הרב הראשי, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, זכר צדיק לברכה, הם היו אז הרבנים הראשיים, והם חתומים על הדבר הזה. קודם כל רואים שהייתה הסכמה מקיר לקיר של כל רבני ישראל, שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, ואנחנו צריכים להיות שותפים, חלק מההוויה הישראלית, לקחת אחריות, להצביע ולהשפיע כאן במדינת ישראל, שיהיה לה שוויון יהודי למדינת ישראל. מישהו בעד זה כאן בין התלמידים? שיהיה צוויון יהודי למדינה? חוץ ממך אף אחד? מי עוד? אם יעשה כאן הצבעה, יש רוב, אני רואה לה... תקף אנחנו נראה שהרוב הזה זה לא רק בכיתה כאן. אלא הרוב הזה הוא כאן ברוב עם ישראל. מבינים היום, בדור שלנו רואים את זה ממש, שבלי צוויון יהודי למדינת ישראל, מדינת ישראל בלי... היהדות זה כמו גוף בלי נשמה, נאמר ככה. סליחה שאני קצת מחדד את הדבר הזה. היהדות, המסורת, התורה, זה הנשמה של העם היהודי. לא רק שזה קיים אותנו בגלות, ודאי וודאי זה מקיים אותנו ויקיים אותנו לעתיד לבוא מבחינה, מכל הבחינות. תכף נראה את המאמר של הרב קוק בזה. באותו זמן, אני רוצה להקריא לכם מכתב מאוד מעניין, מאמר מאוד מעניין, שפנו לרבי מבלז. אני חושב, זה ודאי לא הרבי הנוכחי, אלא אולי האבא שלו, של הרבי מבל. ואני כאן סילמתי דברים שנכתבו בשמו של, בקשר לעניין הזה. בא יהודי אחד, שקוראים לו, אני כאן בצילום לא, תקף נראה, את שמו, איך הוא קורא לו כאן? בריש, רב בריש קראו לו. יהודי אחד. שבא אל הרבי מבלז לשאול אותו בקשר לעניין של הבחירות. ואני רוצה לצטט את הדברים שנכתבו. בספר שנכתב על חייו, כאן הוא מציין גם את דף המקום. כתוב, בעת הבחירות הראשונות לכנסת, בטבת, תשנ"ט, נדמה לי שזה היה בשבט, אבל לא חשוב, בטבת, תשנ"ט, כמו שציינו, חתם מרן להצביע עבור רשימת החזית הדתית המאוחדת שכללה את כל ארבעת המפלגות הדתיות. לפני כן נשלח רב בריש אל קודש פנימה, הכוונה אל האדמור, בחסידיות זה נקרא להיפגש עם האדמור, זה ייכנס אל הקודש פנימה, כדי לבקש ממרן שיחתום על הכרוז שהוא בעד הבחירות, שכולם יצביעו. כאשר החל רב בריש להסביר למרן את המצב, אמר שכל היהודים החרדים התאחדו כדי להילחם יחד נגד יידישי גויים. יהודים, דהיינו יהודים שמתנהגים כמו גויים. שמע את זה הרבי מבלז, הזדעזע כולו. ככה מדברים על יהודים? יהודים שמתנהגים כמו גויים? אסור להגיד ככה. הוא אמר לו, בהגיעו למילים אלו, הפסיקו מרן ואמר לו שאסור לומר כך על יהודים. איך אתה יכול להגיד על יהודים, יהודים שמתנהגים כמו גויים? זה איסור מוחלט, זה לשון הרע על עם ישראל. הזדעזע, וציווהו ליטול את ידיו ג' פעמים, ולנגבם במגבת מרן, אמר ליהודי הזה, בריש, עכשיו לך ליטול ידיים. דיברת לשון הרע על עם ישראל. שלוש פעמים תנגב, כנראה את חסידות, כל מיני, עכשיו תנגב את הידיים, לפני שאתה מוציא מילה, חביבי, תיזהר לך, אסור לדבר רע על עם ישראל. אני אומר את זה בכוונה, היום ערב בחירות, אנשים לא נזהרים בלשונם, ומדברים על אחרים כאילו הם, סליחה שאני אומר, גויים או משהו כזה. איסור מוחלט להגיד על כל יהודי, ולא משנה איך הוא מופיע, עם כיפה, בלי כיפה, אם ככה או אחרת, זה לא משנה, כל יהודי הוא יהודי. ואז הוא אמר לו, תראו, מעניין מה הוא אמר לו, תשובת המשקל, שהוא אמר לו יהודי, מה הוא אמר לו? אומר לו ככה, אחר כך נסתווה על ידו לומר 10 פעמים, יהודים, 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 10 פעמים. חשבתי, למה הוא אומר לו 10 פעמים להגיד יהודים? הוא אומר, יש יהודים כאלה, יש יהודים כאלה, יש יהודים כאלה. כל יהודי הוא יהודי, ואתה אל תיתן לי, להגיד ליהודי שהוא לא יהודי חס ושלום. יהודי נולד יהודי. מה זה משנה איך הוא מופיע? יש לו נשמה של זה, הרבי מבלז. אני לא מדבר על הרב קוקס, אתה מה שומע דבר כזה, המזדעזע. כל יהודי משנה, הוא מצביע לך למפלגה שלך, למפלגה אחרת, דתית או לא דתית, לא משנה. כל יהודי באשר הוא יהודי, יש לו נשמה אלוקית. נשמה התורה שנתת בי, נתת גם במי? בו. זה שלא מצביע למפלגה שלך. יכול להיות דבר זה? אלוקים נותן נשמות למי? לכולם. בי יוצא מן הכלל, לכל אחד ואחד. זה הרבי מבל. כמה אנחנו צריכים להיזהר בלשוננו, כי מדברים על מישהו מעם ישראל, ודאי ודאי על מפלגה בעם ישראל, ועל זה, במיוחד בימים האלה של מתח הבחירות, צריך מאוד להיזהר. ואמר לו אחר כך, תהיה זהיר בדבריך, אך לא תאמר, כמו שאמרת מקודם, על יהודי שהוא גוי, חס ושלום. ככה זה הרבי מי זה? הרבי מבלז, לזכור. מאוד להיזהר בלשון. אבל כן, דיבורים שגורמים כאב לב, ברגע שמדברים לשון הרע על, על איזשהו יהודי, זה לא משנה, זה גורם כאב לב. מה שונים הם פרצופיהם, ומה רחוקים הם השקפותיהם ודרכיהם. זה לא משנה, כולם יהודים. הראשון משפיע על המון בית ישראל במידת הרחמים, ואור שקדושה מקרב ליבם לאביהם שבשמיים. ואילו השני, לא, חס ושלום. כן? הוא מביא כאן בשם רב מנדלה מרומנוב, שאמר שגם הבן השני שבהגדה, יהיה לו תיקון בגאולה האחרונה. בן השני זה הרשע. כנגד 4 בנים דיברה התורה. אז הוא אומר שלעתיד לבוא בדור שלנו, הבן השני, הרשע, לא יקראו לו רשע יותר. למה? אמך ישראל, כולם צדיקים. לעתיד לבוא, אומר, כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, אומר הרבי כאן, הבן הרשע לא יקרא רשע. שגם הבן השני שבהגדה, יהיה לו תיקון בגאולה האחרונה, מרוב אהבתו לישראל, לא רצה להזכיר בשם רשע, הוא לא רצה להגיד, בהגדה, הוא לא אמר לבן השני, הוא לא קרא לו רשע. כאילו למד בבית מדרשו של הרב קוק, זה מעניין, גדולי החסידים, אוהבי ישראל באמת, הם ידעו לאהוב כל אחד ואחד מישראל, ולא משנה ההופעה החיצונית שלו. זוהי מדרגה עליונה בקדושה ואהבת ישראל. הלוואי שנזכה אנחנו, כולנו ביחד, באמת לראות בעיניים האלה של גדולי ישראל, כל אחד בישראל, ולראות בו צדיק. כמו שאנחנו אומרים, שעמך ישראל כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם תאורים. לא רק להגיד את זה, גם להתייחס בהתאם לכך לכל אחד ואחד. אז כאן קודם ראינו את החיוב של הרבנים, כמה הם קוראים שצריך להצביע, ודאי צריך להצביע. יחד עם זה להיזהר, חס ושלום, לא לדבר סרה על האחרים. אתה יכול להצביע, תביע את מה שאתה רוצה, אבל לא לשלול את הזולת. כל אחד יש לו את הדעות שלו, כל אחד יש לו את ההשקפה שלו. ברשותכם, אני רוצה לדבר על העניין של החיוב בעוד היבט של העניין. יש מצווה, מצווה נקראת מצוות מחצית השקל. מצוות מחצית השקל זה מצווה מיוחדת במינה, שכל עם ישראל היה תורם מחצית השקל, ומה היו עושים מחצית השקל? היו, פעמיים היה מחצית השקל. פעם היה כשהקימו את המשכן, אז לקחו מחצית השקל, ועשו מזה את האדנים. האדנים הם היסודות שהיו עשויים מכסף, שעליהם היו תקועים הקרשים של המשכן. בלי האדנים אין משכן, נאמר. זה הבסיס למשכן, זה היה האדנים. האדנים היו 100 אדנים, והם היו, האדנים האלה עשויים ממחצית השקל של כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, כל השבטים. כולם היה להם שם בבסיס של המשכן. ככה זה היה. אני אזכר בסיפור על חפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שמעתי בשעתו, שפעם בא, הוא היה ראש ישיבה גם, הוא היה הולך ומקטט רגליו לאסוף תרומות לישיבה, לקיים את הישיבה. יום אחד בא איזה גביר גדול לחפץ חיים ואמר, אני מבקש ממך, אתה גדול ישראל, גדול הדור, אני מבקש, יוני, יונתן, תיגש, תראה איפה הוא קודח, תגיד לו שעכשיו זה שידור ברדיו, אם הוא אוכל אחרי 12, לקדוח, הוא עושה כאן, בונה את ירושלים אמנם, אבל זה מפריע לנו לשידור. תגיד לו שאני ביקשתי, אם יכול להמתין עוד איזה 20 דקות, בסדר? יש שידור ברדיו, תגיד. סליחה שאנחנו... הוא עושה לנו, אתם יודעים שאנחנו... השבוע עלה להעביר ערוץ מאיר בטלוויזיה, כן? אני מוכרח לומר, אני מזמין את כל המאזינים לספות בערוץ הזה, שמספרו בחברת הוט, יש חברה כזאת נקראת הוט בכבלים, והמספר שלו 220, ואני מבטיח לכל מי שיהיה שם, שיהיה לו מכון מאיר בבית. אנחנו מעבירים את כל השיעורים וכל התוכניות לילדים, למבוגרים, גם בשפות, באנגלית, צרפתית, רוסית, ספרדית אפילו. הכל אפשר לראות את זה בבית, במי שיש לו את הערוץ הכבלים. אז הקולות האלה ששמעתם כאן, הוא מתקין לנו כאן את חברת אות, את הדברים האלה. אבל אני מבקש ממנו סליחה שיתעכב קצת בדברים. סליחה שאני כאן אמרתי. אבל באמת, אולי זה במאמר מוסגר, אני רוצה להסביר את העניין. מה למכון מאיר וערוץ טלוויזיה? מה? אנחנו עוסקים בתורה, לומדים תורה וכל הדברים האלה. אבל צריך להבין שהקדוש ברוך הוא, שהוא מסדר את העולם וכו', עשה גם מכשיר כזה שקוראים לו טלוויזיה. והמכשיר הזה, יש בו מעלות, ויש בו חסרונות. מה המעלות ומה החסרונות? המעלות שאתה יכול להופיע בכל בית, שיש במכשיר כזה, אתה יכול להופיע את להם בבית, ולדבר עם האנשים, להשפיע על האנשים. מה החסרונות של הדבר הזה? לצערי הרב, עדיין בתוך הטלוויזיה הזאת, יש דברים, אנחנו אומרים, אוכל לא כל כך בריא לנשמה, כל מיני דברים שיכולים חס ושלום להשפיע עליהם, לא טוב, לצופים, הדברים כאלה. והחלום שלנו להשפיע על כל עם ישראל לטובה, להביא אור לבית. מכון מאיר כשמו כן הוא, להביא אור לבית. את זה למדתי מעד הרזיק, זכר צדיק לברכה, שהוא בשעתו עבד בטלוויזיה הישראלית לפני 45 שנה. והיינו שכני, פעם שוחחנו, שאלתי אותו, עד הרמה לך ולטלוויזיה? אז הוא אמר לי, תראה, טלוויזיה זה כמו סכין. אתה בסכין יכול לשחוט כשר. אתה יכול גם לרצוח, חס ושלום. אני החלטתי להיכנס לטלוויזיה בשביל שיש שם תוכניות כשרות. יש שם דברים טובים. הרעיון הזה, זה היה לפני כל כך הרבה שנים, נכנסתי לראש, אמרתי, אם פעם נזכה להשקות את עם ישראל דברי תורה, מדובר כאן על מאות אלפים, אולי מיליונים שיכולים, למה לא? אז באמת זכינו השבוע סוף סוף להביא את, את ערוץ מאיר, שמביא את דברי התורה של מכון מאיר לטלוויזיה. אני מקווה שזה ירומם את עם ישראל, יוסיף, יביא להם הרבה אור. אז כאמור, המספר הוא 220, לא לשכוח. זה זמני, עוד מעט יהיה המספר הקבוע, אבל 220, וכמו שאמרה לי, אמרו לנו משפחות, שכבר ראו את הדבר, אמרו, צפינו בזה, וזה היה מרתק, מחכים ומרומם, והאיר לנו את הנשמה. זה מאמר מוסגר, סליחה שנכנסתי בגלל הרעשים האלה. כן. נחזור לעניין שלנו. אם כן, כתוב לגבי מחצית השקל. אז החפץ חיים, התחלתי בסיפור עם החפץ חיים, בא אליו גביר אחד ואמר לו, כבוד הרב, במקום שאתה תקטט את רגלך לאסוף תרומות לבית המדרש שלך, אני, הגביר, אני אממן לך את כל בית המדרש ואמנה לך בית חדש והכל הכל. חפץ חיים היה אדם מאוד חכם, מאוד נבון. חשב, חשב, אמר, אני מוותר, אני לא צריך אותך. שאל אותו הגביר, למה? למה אתה כל כך מוותר על זה? הוא אומר, אני אגיד לך, את המשכן, את האדנים של המשכן, זה נעשה מהתרומות של כל עם ישראל. ולכן זה המשכן של כל עם ישראל. כי בבסיס כולם צריכים להיות. אם אתה תיתן את, את הכסף, איפה עם ישראל כאן? אני לא מזכה את עם ישראל. בית מדרש צריך להיות של כל עם ישראל. וויתר על התרומה הגדולה. אותו דבר גם כאן אני רוצה לומר. המחצית השקל היה קודם כל הבסיס של המשכן. שם כל עם ישראל שותף. כאיש אחד בלב אחד. כולם תרמו, תכף נראה מה כתוב. היה עוד מחצית שקל שהיו בכל הדורות תורמים. מזה היו קונים את קורבנות הציבור. קורבן ציבור היו מעלים, קורבן עולה נאמר, היו מעלים על המזבח, והוא מייצג את כל העם היהודי מקצה ועד קצה. למה? כי ממחצית השקל, מהקופה המרכזית הזאת, קנו את הקורבנות. אז כולם היו מיוצגים שם. זה כמו שאדם משלם על מס הכנסה. אופ, קופה ציבורית. חלוקה כבר דבר משני, אבל העובדה שאתה משלם מס הכנסה, אתה חלק מההוויה של מדינת ישראל, כלל ישראל וכו'. כמשל. אבל מחצית השקל, אני רוצה לצטט, תפתחו את הדף השני, כתוב ככה. כל העובר על הפיקודים מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת השם לחפר על נפשותיכם. זאת אומרת, העיקרון של מחצית השקל שכולם שווים. העשירים, העניים, כולם נותנים מחצית השקל, לא יותר ולא פחות. יום הבחירות, סליחה שאני עובר, זה משל כמובן, והנמשל ליום הבחירות. יום הבחירות כולנו שווים בקלפי. נשיא המדינה, ראש הממשלה, אנשים הכי מכובדים, ואנשים הפשוטים ביותר, בשולי החברה, אני בדקתי לגבי הקול שלהם, כמה הוא שוקל, בדיוק אותו דבר, כמו מחצית השקל. הקולות שווים. עצם העובדה שהקולות שווים, שכולנו שווים בקלפי, זה הישג גדול מאוד, מבחינת חירות, מבחינת חופש. אני עצמאי. כתוב בחז"ל, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. מה הכוונה? תדע לך, אתה יש לך אחריות. אתה לא יכול להגיד, אני העולם כאן ואני כאן. אתה אדם, יש לך השפעה בעולם. ואתה תגיד, בשבילי נברא העולם. אני משפיע בעולם. לכן גם כל מי שמצביע מכל אזרחי ישראל, הוא גם משפיע. הוא משפיע על מה? על דמותה של מדינת ישראל. על מי יחזיק בהגה השלטון. מי ינהל את המדינה? לאן תולך המדינה? בשנים הקרובות בעזרת השם. ואדם אסור לו להתחמק ולברוח בשום תירוץ שבעולם, לקחת את האחריות הזאת, ולבוא ולהגיד, אני לא אצביע חס ושלום. לא רק שהוא לא משפיע, יש, אני אומר דבר יותר חריף, סליחה. כתוב, מכל מזכרנו את הבן הרשע, שאסור להגיד עליו רשע, אבל מה אומר חזל, מי הוא הרשע? המוציא את עצמו מן הכלל. מי שמוציא את עצמו מהכלל, אומר, אני לא שייך לכלל, לא כתוב שהוא גונב או גוזל או משהו כזה. מה כתוב? הוא אומר, אני לחוד והכלל לחוד. ברגע שאתה נמנע מלהצביע, אתה מוציא את עצמך מכלל אזרחי מדינת ישראל, בעצם מהנהלת מדינת ישראל. לכן, ברגע שאתה מתעלם מהעובדה הזאת, אז יש בזה עניין של אחריות גדולה מאוד. ואדם צריך להיות, לעולם ישתף אדם את עצמו עם כלל ישראל. אם זה בתורה, אם זה בתפילה, אם זה במעשה טוב, בכל דבר ודבר אדם צריך לשתף את עצמו עם כלל ישראל. כאן למכון מאיר באים ברוך השם חבר'ה מכל העולם. ולא פעם אני שואל אתם, מה התוכניות שלכם אחרי שתהיו? ללכת לצבא. למה לצבא? מה קרה? אני רוצה להרגיש שאני שייך לכלל. ותראו, אני אדאג כאן מה כתוב. מה כתוב? כל העובר על הפיקודים מבין 20 שנה ומעלה. וכתוב לפני זה מי? בין 20 שנה הולכים לצבא, כתוב. היום הולכים בין 18, אבל פעם היו הולכים 20 שנה לצבא. למה? העולה חדש הזה, הבחור שכזה אומר, אני רוצה להרגיש את עצמי שייך אל הכלל. במה זה יבוא לביטוי השייכות אל הכלל? אם לא על זה, זה שאני הולך לצבא, ואני משרת את העם שלי, ואת המדינה שלי. ואני תופח לו לשכן, אני אומר, יאללה, תלך, תקדש עם שמיים, והצבא וכו'. מעין זה הבחירות. בבחירות כולנו חיילים, בלי יוצא מן הכלל. וכל מי שהוא מצביע, כאמור, יש לו השפעה. השפעה על, על, על ההנהגה של המדינה, ועל המשך דרכה של המדינה. תשאלו אותי מה יהיה בעתיד, תשאלו אותי, למה אתם לא שואלים אותי? מה יהיה צביונה של מדינת ישראל בעתיד? מה יהיה פרצופה, סליחה שאני אומר, של המדינה שלנו לעתיד לבוא? כותב על זה הרב קוק, תפתחו את הדף הקודם, שהוא מתייחס לגבי העתיד, הוא כותב ככה, האומה שלנו, זה מתוך אורות התשובה, כן, למעלה, תראו. האומה שלנו תיבנה ותתכונן, תשוב לאיתנה, למכונות חייה כולם, על ידי מה שהאמוניות שלה, היראות שלה, מלשון יראת שמיים, כן? היראות שלה, דהיינו התוכן האצילי המקודש האלוקי שלה, התפשט, התגבר, השתכלל והתאמץ. ואומר כאן הרב, ברוח קודשו ממש, כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, שמה? שבלי יהדות מדינת ישראל, זה כמו אמרנו מקודם, גוף בלי נשמה. זה יגיע הזמן, הוא אומר. והיום כבר אנחנו מרגישים את זה באוויר כאן. אני אמרתי את זה כמילת דבדיחות אמנם, אבל האמת היא שכמעט כל מפלגה, גם שהיא לא דתי, היא דואגת להביא איזה רב עם מישהו עם כיפה על יד שמה. תראו, הנה, יש לנו, גם יש לנו אדם דתי גם על ידינו. בסדר גמור. הם מתכבדים בזה. אנחנו אנשים מסורתיים, למרות שדעותינו הם כאלה וכאלה וכאלה, אנחנו אנשים מסורתיים. ואני גם מבין אותם. האנשים האלה שרוצים להיכנס לכנסת, לשלטון או משהו כזה, הם שמים את היד, הדופק על העם. העם מכבד היום את המסורת. בשבילו מסורת זה דבר חיובי, זה לא דבר שלילי, חס ושלום. אז לכן, מה שאומר כאן הרב, שלעתיד לבוא כל בוני האומה. מי זה בוני האומה? המחנכים, הפוליטיקאים, המנהיגים, כל האנשים שהם לוקחים אחריות ציבורית, נאמר, או חינוכית על עם ישראל, יגיעו למחשבה פשוטה. אנחנו עץ, ובלי שורשים, עץ בלי שורשים, מה יקרה איתו בסוף? מתייבש, ומת, חס ושלום. ויש כלל גדול בתורה, הענפים תמיד מתחברים לשורשים. למרות שאת השורשים לא רואים, הם מתחת לאדמה. כולנו בלי יוצא מן הכלל, כל עם ישראל, לזרמה ולמפלגותיו, כולנו מחוברים לשורשים שלנו, לעבר שלנו, לאבות שלנו, למסורת שלנו, לתנך שלנו. אנחנו מחוברים. אפילו שאתה מתכחש לדבר הזה, בסופו של דבר אתה שייך לזה. לא פעם בשיחות שיש לי עם חברים וידידים ש... או שהתרחקו מהמסורת, או שבכלל לא קיבלו חינוך, לא פעם מתגאים על הסבא והסבא רבא וכל זה, הוא היה בן תורה, היה רב, היה מקובל, היה פה, היה שם, אנחנו כולם מחוברים, נרצה או לא נרצה. אבל אב אחד לכולנו, אני בדקתי, לכולנו יש אבא אחד. מי זה אבא של כולנו? מי? הקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו. אבל יש גם אבא בארץ, זה בשמיים, אבינו שבשמיים. אברהם אבינו. יש כאן החבר'ה דוברי ספרד, יש להם דוברי ספרדית, יש להם שיר על אברהם אבינו. הם שרים, אני כל כך מבסוט. אברהם, יצחק ויעקב הוא אבא של כולנו. תגיד לי, גם המפלגה היא זה אבא שלהם? אני בדקתי, כן. ואבא של מי? של כל עם ישראל. אברהם, יצחק ויעקב, האימהות של כולנו. בלי יוצא מן הכלל. אתה יכול להגיד כן, אתה יכול להגיד זה לא ישנה, זאת עובדה היסטורית. שורש אחד לכולנו. אנחנו עץ עם ענפים רבים, אבל תמיד בעץ תדעו, הגזע הוא מאחד. הענפים נראים מפוצלים, אבל המאחד הוא הרבה יותר מאשר ההתפצלות. גם היום, למרות שאנחנו נראים כאילו צבעים שונים, זרמים שונים וכל זה, אבל בסך הכל יש דבר שמאחד את כל עם ישראל. המאחד הזה, דרך אגב, זה השורש, או הגזע. ואת השורש כאמור לא רואים, כי השורש זה דבר פנימי יותר, עמוק יותר. וכל אדם שמכבד את עצמו, צריך לברר לעצמו מהם השורשים שלו. לא רק מבחינה משפחתית, מי היה אבא שלי והסבא שלי, והסבא של הסבא וכל הדברים האלה, בשביל להרגיש שהוא שייך, שייך למשהו. שייך לאבותיו, שייך לעמו, שייך לארצו. ותהליך הזה הולך ומתחולל לנגד עינינו היום, בחברה הישראלית. זה מה שהרב כותב, נקרא את זה בהמשך. כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, ואז בכל מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בכל גדול. לכו ונשובה אל השם. זה היה, הייתי אומר, הדבר הכי חזק, בעם ישראל, לעתיד לבוא, זה הצורך האמיתי, הפנימי, לכל יהודי ויהודי, לשוב אל השם. לשוב אל השם ולשוב אל עצמנו. זה נקרא לשוב אל השם. לשוב אל השם ולעצמנו. אנחנו עם היהודי. העם היהודי יש לו דבר מייחד אותו. מה מייחד את העם היהודי? מה מייחד את העם היהודי? נו, כבר למדנו את זה הרבה פעמים. נשמה טובה. נשמה טובה, אלוקים, התביע, נשמה תורה נתן בנו, ויפח באפם נשמת חיים, ככה נאמר על האדם הראשון, ואתם קוראים אדם. ואנחנו הולכים ושווים לא רק לארצנו, אלא גם שווים אל הממד המוסרי, הערכי, הרוחני, הנשמתי שלנו. ועל זה אומר הרב, הוא לא אומר את זה באקראי, אלא מתוך אמונה ודאית. שתקומת עם ישראל היא בנויה בשני שלבים. השלב הראשון, קיבוץ גלויות, שאנחנו נמצאים בעיצומו של קיבוץ גלויות. או בניין הבית היהודי, ואל תתפסו אותי לפני הבחירות בלשון, אבל הבית הלאומי נאמר. הבית הלאומי היום זה מדינת ישראל, זה האמת. אבל בית זה לא מספיק קירות, לא מספיק רצפה, לא מספיק כל הדברים שמסביב. צריך גם נשמה בתוך הבית. צריך גם רוח. יותר מזה, אנחנו כאומה, אנחנו צריכים גם מטרה. מדינה צריכה גם מטרה. לא, זה לא מספיק, אני נוהג לומר. לפעמים שאלת האדם, מה מטרתך? בשביל מה, בשביל מה אתה חי? אז הוא אומר, בשביל לנגב פיטה בחומוס, בשביל זה אתה חי. גם בהמה רוצה לאכול, ותו לא. כן? אנחנו חיים למטרה הרבה יותר אצילית, הרבה יותר רוחנית. העם היהודי שהוא חי אלפי שנים, המטרה שלו היא כבר נאמרה לאברהם אבינו, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. דהיינו, לקדש שם שמיים, להיות דוגמה מוסרית וערכית, לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו, שזה נולדנו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר, כך היה נוהג לומר, הרב סיודה, זכר צדיק, הוא היה מצטט את זה. זה יצירה, העם היהודי זה יצירה מיוחדת, שהוא בא לספר תהילת השם בעולם, לא על ידי דיבורים, כמו על ידי דוגמה אישית, בהליכות בין אדם לחברו, במוסר, בהתנהגות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. ואנחנו בתהליך מועץ של גילוי הדבר הזה. הקומה הראשונה זה הבית היהודי או הבית הלאומי שלנו. אבל לאט לאט מסתבר שזה לא מספיק. מה צריך עוד? תוכן, משמעות. כמו שאני אומר לפעמים לזוגות צעירים שבאים כאן לקבל ברכה לפני החתונה, ואני שואל אותם שאלות פשוטות, אתם הולכים להקים בית, מה יהיה בתוך הבית? אל תספרו לי על הפריזידר ועל התנור, זה פשיטה שזה יהיה בבית, שולחן וכיסאות, דברים. מה יהיה התוכן של הבית? לא רק מה האווירה ביניכם, בין הזוגות, שיהיה להם אהבה בתוכם, ויפרגנו אחד לשני, ויחזקו אחד לשני, אלא מה הילדים יקבלו כאן? מה התוכן? מה המשמעות? של כל הבית הזה, הפרטי שאתם הולכים. אותו דבר מדינה, זה אותו דבר. ואנחנו בתהליך של התבגרות, מבחינה לאומית, של חיפוש מהם התכנים, ואין ספק שהתכנים נמצאים כבר בשורשים. בשורשים שלנו, אנחנו צריכים להתבייש במסורת שלנו, בתורה שלנו, אדרבה. זה לעיני כל העולם, מעריצים אותנו, בגלל הערכים שהשם זיכה אותנו, שבחר בנו מכל העמים, ונתן למי? למי הוא נתן? לנו, את תורתו, נתן לנו את תורתו. אבל לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל אומות העולם. דרכנו, המסר הזה, המוסרי והערכי, התרבותי הזה, עובר לכל העמים. זה מה שאומר כאן הרב. התשובה, תשובת אמת תהיה. הוא כותב את זה לפני 100 שנה. והתשובה, מכון גבורה תהיה. והתשובה תיתן עוז ותעצומות לכל הסעיפים המעשיים והרוחניים. לכל ההליכות כולן הדרושות לבניין האומה, לשכלולה, להיקצתה, לתחייה, להתעודדות עמדתה, העיניים תיפקחנה, הנשמה תיזך, אורה יבריק, מופה יתגדל, ועם נברא יקום, עם גדול, עצום ורב, אור אלוקים עליו וגדולת לאום לו, כלבי יקום וכארי יתנשא במהרה בימינו, אמן. ועכשיו תשאלו אותי עוד שאלה, תראו, במי להצביע? לא אגיד לכם. אבל מה כן, אני מוכרח להגיד, יש עניין שחז"ל מלמדים אותנו וכדאי באמת לשים לב לדבר הזה. לגבי עניין של ההצבעה, וברשותכם אני רוצה כאן להגיד כמה דברים, בסדר? בעניין הזה. כתוב, תפתחו את הדף הקודם, בפרקי אבות כתוב ככה, ואני מראש מבקש סליחה אם מישהו מאלה שמשתתפים בבחירות לא כבוחרים, אלא כנבחרים, ייפגע ממה שאני אומר לו כרגע. אבל חייבים להגיד את הדבר הזה. אני מבקש מראש. כתוב בפרקי אבות, הביאו זהירים ברשות, שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמם. נראים כאוהבים בשעת הנעתן, ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. זה שני פרקי אבות, כולם מכירים את זה. ואני רוצה להגיד לכם, אומרת, מה זה רשות? בשלטון. תיזהרו. כשאתם הולכים לבחור מישהו בשלטון, שאלה מה המניע שלו, של אותו זה שרוצה שיבחרו אותו. יש כאלה שהמניע שלהם הוא מניע אינטרסנטי. הם רוצים כבוד, הם רוצים עמדה, רוצים כיסא, כמו שאומרים. יש כאלה. אז הוא אומר, האנשים האלה שכל עניינם בעצם זה האינטרס הפרטי שלהם, אז הם לפני הבחירות, מה הם עושים, מדברים איתך. אני לאחרונה קיבלתי טלפונים כמעט מכל מנהיג של מפלגה במדינה הזאת. כן, אני לא רוצה להזכיר שמות. כן, כאן, מעניין. הוא כל כך מחובר, מטלפן, איך הוא יודע את הטלפון שלי? באמת לא יודע. רציתי לדבר איתו. סוף סוף מישהו מדבר איתי. הוא אומר, תצביע בעדי, נקודה. בסדר, אני לא אומר, כן נצביע עדו, לא, העובדה שהוא תלפן אליי, כי הוא למד את המשנה הזאת. מה כתוב במשנה? נראים כאוהבים, מתי? שהם צריכים אותך. אחרי הבחירות, מה? אני אנסה להרים טלפון לאותו אדם, מה יגיד לי? הוא לא יגיד לי, כי אני לא אגיע אליו בכלל. יכול לקרוא דבר כזה? אני שואל לכם, יכול לקרוא דבר כזה? זה לדעת, כשאתה הולך לבחור, אני לא מדבר כאן על אדמני כזה או אחר, אבל צריך לדעת, יש מנהיגים שהם אידיאליסטים, באמת. הם רוצים את טובת הכלל. ויש כאלה שרוצים את טובת מי? טובת עצמם. ואדם צריך להרגיש, איך אומרים, להבחין בין אנשים שהם מנהיגים אינטרסנטים, ומנהיגים שהם באמת אידיאליסטים. זה לא מספיק להיות מנהל טוב. צריך להיות גם אידיאליסט. שבאמת רוצה את טובת העם, וטובת המדינה, ולא טובת עצמו. ההפך, מהו המנהיג הטוב? אז חז"ל אומרים, ששואלים לגבי המנהיג הטוב, אז ניסו, מדובר על רחבם. רחבם היה הבן של שלמה. כשהוא בא לשכם וביקש מעשרת השבטים שיהיו, התאחדו, יהיו ביחד. הוא היה מלך, כלומר היה מלך של כולם. אז היו שם הזקנים והיו שם הצעירים. הזקנים אמרו לרחבם, תגיד לאנשי עשרת השבטים, שאתה תהיה עבד שלהם. והצעירים אמרו, אבי אסור אתכם בשוטים, אני אסור אתכם בעקרבים. הוא שמע לצעירים, לא לזקנים. מכאן לומדים חז"ל, כל מי שמקבל שררה על עצמו כמו אותם הזקנים שיעצו לרחבם, הוא צריך, אומר, להיות עבד של עם ישראל. לא שעם ישראל ישתעבד אליו, אלא הוא ישתעבד אל עם ישראל. ונאמר בחז"ל, במסכת הוריות, שררה אני נותן לכם בסימן שאלה, עבדות אני נותן לכם. אתה רוצה תפקיד ציבורי, אתה צריך לדעת שאתה נהפך לעבד של העם שלך. כל כולך מסירות נפש, אין פרטיות. כמו שנאמר על משה רבינו, של נעלך מעל רגליך. אתה רוצה, הנעל זה סמל הפרטיות, אתה רוצה לשרת את העם שלך, רק טובת העם, רק טובת המדינה, צריכה לעמוד לנגד עיניך. גם אנחנו, כשאנחנו לבחור, צריך לבחור במנהיגים שהם באמת אידיאליסטים. אני מוכרח לומר שבקום המדינה, היו מנהיגים אידיאליסטים. ואיך אני יודע? הם היו ראשי המחתרות. אלה שנלחמו עד לפני הקום המדינה וסיכנו את חייהם. זאת אומרת, אינטרס הכלל, קיום העם, הקמת המדינה, קיום המדינה עמד לנגד עיניהם. אני רוצה להזכיר כמה שמות מהשמות האלה. בן גוריון, יצחק שמיר, זכרונם לברכה, והיה ממראשי המחתרות, כן? בגין, שהיה גם מחתרות. זאת אומרת, טובת הכלל עמדה לנגד עיניהם. ככה גם היום, אנחנו צריכים לבחור מנהיגות שהוכיחה את עצמה שהיא לא אינטרסנטית, אלא אידיאליסטית. זה דבר אחד לגבי... לגבי עצם המפלגה עצמה, למי לבחור, אני גורם שכל אדם, כל יהודי, צריך לבחור למה שליבו נוטה, למה שהוא נוטה. החברה הישראלית היא קשת, היא לא צבע אחד. היה מקום אחד בעולם, בברית המועצות, ש99.5% מכולם הצביעו סטלין. זה היה השקר הכי גדול. וזה שאנחנו חברה רב גוונית, עם הרבה דעות, זה מעלה גדולה, זה מראה על חירות, על חופש. לכן גם כשאדם עומד לפני הקלפי, יצביע כל אחד למה שליבו נוטה. וגם כל אחד לפי, אנחנו נעשה את החשבון שלו, ולדעתי מה שחשוב ביותר בבחירה, האם אני בוחר את הדבר שיהיה הכי טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל ולביטחון ישראל. ולארץ ישראל, ולתורת ישראל, למסורת ישראל. זאת דעתי, כל אחד לפי שיקול דעתו. ובעזרת השם, מסך הכל הבחירות האלה תצא הנהגה טובה וחזקה לעם ישראל, שתמשיך לנהל ולהניג את עם ישראל בדרך העולה אל הגאולה השלמה, לישועה השלמה ולנחמה השלמה, במהרה בימינו, אמן.